סבכים דף קי"ג מתחילים בעזרת השם מתחילת הגמרא. הפרק האחרון התחיל עם המילים פרת חטאת, כוונה פרה אדומה, שנשרפה חוץ מגיטה, חוץ לגומה המיוחדת ששם היו שורפים אותה. שואלת הגמרא, מהי חוץ מגיטה? למה שנחשוב בכלל שאם שורפים את הפרה האדומה מחוץ לגומה מסוימת זה כבר פסול? הרי כל ההגבלה שיש לנו לשרוף פרה אדומה זה רק מקום מחוץ למחנה, מחוץ לירושלים. משנה לי אם זה בגומה הזאת או בגבעה אחרת. למה שתחשוב בכלל שאם שרפו את הפרה האדומה מחוץ לגומתה, שזה בכלל יהיה פסול? פשוט שזה קשר, העיקר שזה מחוץ למחנה. איזה מקום יש אבא אמינה, היה לנו צד לומר שאם שם ישרפו את הפרה האדומה זה יהיה פסול. עונה הגמרא, אמר ריש לקיש, חוץ ממקום הבדוק לה. אם לא שרפו את הפרה האדומה במקום שבדקו אותו, אולי שם איזה ספק קבר, אז לכתחילה לא שורפים שם את הפרה האדומה, כי אולי זה מקום טמא כאן. אי אפשר לשרוף אפר פרה אדומה במקום טמא, כי זה אמור להיות טהור. בכל זאת, אם שרפו, אז על זה אומרת המשנה, שלא חייבים משום שחיטה בחוץ, מחוץ למקומה. כך אומר ריש לקיש. אמר לו רבי יוחנן, והלא כל ארץ ישראל בדוקה היא. כל ארץ ישראל היא בחזקה טהורה. הגמרא בהמשך תבאר מה המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. אלא אמר רבי יוחנן, כגון ששחטה לפנים מן חומת ירושלים. המקום שצריך לשחוט את הפרה האדומה זה מחוץ לירושלים, והוא שחט את זה בתוך החומה של ירושלים, וזה הכוונה חוץ מגיטה. שואלת הגמרא, ולוקמה כגון ששחטה חוץ לחומה, שלא כנגד הפתח. יש עוד מקום שאי אפשר לשחוט שם את הפרה האדומה. כי הרי צריכים לשחוט את הפרה בדיוק מול הפתח של ההיכל. אז אם שוחטים את זה לא כנגד הפתח, זה גם כן עכשיו לא במקומו. אם אתה מחפש מקום אפשר, אי אפשר לשרוף את הפרה האדומה לכתחילה, אולי נגיד שזה לא כנגד הפתח. עונה הגמרא, ממשיכה הגמרא עם השאלה, דאמר עבדה ברעבה, שחטה שלא כנגד הפתח פסולה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ושחט ועיזה, שגזירה שווה בין השחיטה לבין ההזעה. הפסוק אומר לגבי ההזעה, ועיזה אל נוכח פני אוהל מועד, מול הפתח של אוהל מועד. אז כמו שההזעה של אדם של פרה אדומה צריך להיות מול הפתח של אוהל מועד, ככה גם השחיטה של הפרה אדומה צריכה להיות מול הפתח של אוהל מועד. אז אם כן, לפי דעתו, השחיטה שלא כנגד הפתח כבר נקראת חוץ מגיטה. למה צריך למצוא שזה בתוך חומת ירושלים? כן, הגמרא ממשיכה, מה הזעתה כנגד הפתח, אף שחיטתה כנגד הפתח, כמו שהסברנו. וכי תימא דלא מקיש, אולי תגיד, פשוט, שרבי יוחנן אין לו את ההיקש הזה, זה לא נכון. והאתמר, למדנו הרי אמרה של חכמים, שחטא שלא כנגד הפתח, אנחנו מדלגים על הסוגריים, שחטא שלא כנגד הפתח, רבי יוחנן אמר פסולה, ורבי יושעיה אמר כשרה, אם שרפו את הפרה האדומה שלא כנגד הפתח. רבי יוחנן למה הוא אומר פסולה? רבי יוחנן אמר פסולה ושרף ועיזה, כי הוא מקיש בין השריפה של הפרה לבין ההזעה של הפרה. כמו שההזעה של אדם צריך להיות מול הפתח של אוהל מועד, ככה גם השריפה צריכה להיות מול הפתח של אוהל מועד. רואים שהוא כן לומד גזירה שווה ושרף ועיזה, אז הוא כנראה גם לומד גזירה שווה ושחט ועיזה שצריך לשחוט מול הפתח של אוהל מועד. אז למה רבי יוחנן צריך למצוא מקום שהוא לא ראוי לשחיטת פרה אדומה דווקא בתוך ירושלים? אפשר למצוא במקום מחוץ לירושלים, רק שהוא לא מול הפתח. עכשיו אנחנו מביאים לפני, זה למעשה ההוכחה שרבי יוחנן כן לומד את הגזירה שווה. אבל לפני כן, מה באמת דעתו של רבי יושעיה? רבי יושעיה אמר כשרה, כי כתוב הפסוק על פרשה ישרוף, לומדים מהמילה פרשה, מקום שפורשת למיטה, שם תהיה שריפתה. בכל מקום שפורשת למיטה, שם צריך לשרוף את הפרה האדומה, וזה בכל מקום. אז אם כן, מה על כל פנים אנחנו רואים? שרבי יוחנן כן לומד את הגזירה שווה מההזעה לבין משהו אחר לשריפה. אז שילמד גם לגבי שחיטה, שהשחיטה צריכה להיות רק מול הפתח של אוהל מועד, ואם שחטו את הפרה האדומה לא מול הפתח, זה כבר נקרא שלא במקומה. ועל זה נאמר שהמשנה אומרת חוץ מגיטה, הכוונה במקום שהוא לא פתח אוהל מועד. למה רבי יוחנן היה צריך להגיע לכזה מקום שזה בתוך חומת ירושלים? אומרת הגמרא לא מבעיה, כאמר גם כאן וגם כאן, אומר רבי יוחנן, שאפשר לשחוט את הפרה האדומה וזה יהיה שלא במקומו, גם בתוך החומה של ירושלים וגם מחוץ לחומה שלו כנגד הפתח. ולא מבעיה כאמר, זאת אומרת, הוא אומר חידוש יותר גדול וזה פשוט החידוש היותר קטן. לא מבעיה חוץ לחומה, דרחוק ירחק, זה לא צריך להגיד שמחוץ לחומה, אם שוחטים שם את הפרה האדומה זה לא מקומה, כי זה יותר רחוק, אלא אפילו לפנים מן החומה, אפילו אם שוחטים את הפרה האדומה בתוך השטח של בתוך החומה, תקרוב ויקרבה של יותר קרוב לעזרה, ואימא תתקשר, הייתי חושב אולי שזה יקשר השחיטה שם, כמה שמלן שגם שם זה לא קשר. אמר מר, למדנו ממש בתחילת הוויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש, אמר לו רבי יוחנן, ולא כל ארץ ישראל בדוקה היא, אז למה אתה אומר שצריכים דווקא מקום שבדוק מספק קבר, כל ארץ ישראל בדוקה מספק קבר? במה כמה מפלגה? מה באמת המחלוקת בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן? מר סבר ירד מבול לארץ ישראל. פשוט מאוד, ריש לקיש סובר שירד מבול בארץ ישראל. ואם ירד מבול בארץ ישראל, אז יש שם מתים, אז יכול להיות שהם נספגו בתוך, שהם נבלו בתוך הקרקע, ויש שם הקברות שאנחנו לא יודעים מהם. רבי יוחנן סבר, מר סבר, לא ירד. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ושניהם מקרא אחד דרשו, גם הדעה של ריש לקיש וגם הדעה של רבי יוחנן, שניהם נשאבו מאותו פסוק. הפסוק אומר, בן אדם, אמור לה, את ארץ לא מתוהרה, לא מתוהרה היא, לא גושמה ביום זעם. זה הפסוק. רבי יוחנן סבר, יתמו עם התמקרה, ארץ ישראל, הכוונה אמור לה, הכוונה אמור לארץ ישראל. מי לא מתוהרת וכי את לא תאורה? כלום ירדו עליך גשמים ביום זעם וכי ירדו עליך גשמים בזמן של המבול? לא ירדו עליך גשמים בזמן של המבול. אז כל ארץ ישראל בחזקת שאין שם ספק קבר. וריש לקיש סבר כפשוטי, ארץ לא מתוהרת. ארץ ישראל, עם מקום לא טהור, כי יש שם ספק קבר. מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעם של המבול, וכי לא ירדו עליך, אז גשמים, ירדו. אז אם ככה יש שם ספק קבר בכל ארץ ישראל. בסדר, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם ירדו מבול, ירד מבול גם בארץ ישראל בזמן של נוח, או שלא ירד מבול בארץ ישראל. שואלת הגמרא, היית וריש לקיש לרבי יוחנן, מה אתה אומר? ארץ ישראל היא בחזקת כשרה, כי לא ירד במבול. כתוב במשנה לגבי פרה אדומה, שהיו שורפים אותה, ומהאפר היו מערבבים בתוך מי מעיין בכלי מיוחד, וככה עם המים האלה היו מתארים את הטמאי מתים. איך היו מביאים את המים ודואגים שלא היו טמאים? היו עושים מעלה מיוחדת, שהיו מביאים את המים האלה על ידי ילדים, בני 7-8, שהם ודאי תאורים, היו נולדים על מקום שהוא מוגבה, שוודאי שאין שם טומאה. הרי הכלל הוא שאם יש קבר נאמר, אבל יש גובה של לפחות טפח מעל הקבר, אז כבר אין יותר טומאה. אז היו מביאים את האימהות שהביאו את הילדים באותו מקום, וככה הילדים האלו היו נולדים ישר, כמו שנקרא על ראש ההר, היו נולדים ישר בתערה באותו מקום, שהמקום הזה אין בו ספק של קברים מתחת. אותם הילדים, הם היו אחר כך הולכים לשאוב מים מהשילוח בשביל מי חטאת, בשביל פרה אדומה. וזה מה שהמשנה פה מתארת, חצרות היו בירושלים, בנויות על הסלע, שככה הסלע הזה היה מימי בראשית, שבטוח אין שם הקבר בתוך הסלע הזה, ותחתיהם חלול מפני קבר התאום, מתחת לסלע הזה לא היה שום, פשוט היה מקום חלול, היה מקום ריק, כדי שאם יש איזשהו ספק קבר מתחת, שזה הכוונה קבר התאום, אז יש פה הגבהה שלפחות טפח, יותר מטפח, גובה שלמעשה חוצצת בפני הטומאה, ומפה ולמעלה אין יותר טומאה. זאת אומרת, אם יש טומאה למטה, אז יש פה אוהל שחוסם את הטומאה שלא תוכל לעלות, והילדים האלה היו נמצאים מעל האוהל הזה, ואז הם לא היו נטמאים. ומביאים נשים מעוברות ויולדות, ומגדלות שם בניהם, במיוחד לפרה אדומה שישארו תאורים, שיוכלו להביא מים לפרה אדומה. ומביאים, אחר כך כשהיו ילדים גדולים, בני 7-8, ומביאים שברים, ועל גביהן דלתות, פלטות כאלה, ותינוקות, הילדים, יושבין עליהם על הדלתות האלה, וכוסות של אבן שלא מקבלים טומאה בידן של הילדים, ומילאו מים וישבו בחזרה במקומן. מה רואים מכאן? שהילדים לא יוכלו לשבת על הרצפה הרגילה. מה אתה צריך לשים? אבן? גבוה? הרי מדובר פה בארץ ישראל, לפי רבי יוחנן אין ספק תומה בארץ ישראל. למה צריך את כל החששות על גבי החששות, לשים את הילדים האלה על גבי סלע מוגבעת, כדי שלא יהיה ספק תומה? אין ספק תומה לפי דעתך רבי יוחנן. עונה הגמרא, אמר רב הונא, ברית רבי יהושע, מעלה עשו בפרה. מעלה מיוחדת עשו בפרה אדומה, שלמרות שכל ארץ ישראל בחזקת טהרה, אבל בפרה אדומה עשינו עוד שלב של טהרה, שלקחנו את הילדים האלה במקום שגם אם יש במקרה הכי רחוק ספק תומה, הם לא נמצאים שם. אית ורבי יוחנן לריש לקיש. עכשיו זה שאלה הפוכה. רבי יוחנן שואל את ריש לקיש, מה אתה אומר? אין ספק תומה בארץ ישראל? בוא אני אתקיל אותך. בוא נשאל אותך שאלה. פעם אחת מצאו עצמות בלשכת דיר העצים. זה אחד מהלשכות בבית המקדש. מצאו שם עצמות של אדם. וביקשו לגזור תומה לירושלים. אתה רואה? לך תדע איפה עוד יש פה עצמות. עזוב, ספק תומה על כל ירושלים. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בושה וכלימה היא לנו שנגזור תומה על עיר אבותינו? היי מתי מבול, היו פה מתים מזמן המבול והם נשטפו מכאן. מה אתה חושש? אולי יש פה עצמות עדיין מאז? לא, פינו את כל העצמות מימי המבול. היי מתי נבוכדנצר, וכי הוא לא רצח טבח ולא חמל במקום הזה? ואיפה כל המתים האלה? פינו אותם מכאן, אתה לא חושש לזה? אז גם לאותם עצמות, תפנה אותם, ואל תחשוש לטומה. עד לכאן הברייתא. מדכאמר, הכי, לאו לממרא דלא אהבו. כמו ש... הוא אומר לו, איפה מתי המבול? אז הגמרא מבינה שהכוונה, לא היה פה מתי מבול, כי בארץ ישראל אין מבול. מה אתה תגיד שאתה סובר שכן היה? אומרת הגמרא, ולתעמיך, שאתה סובר רבי יוחנן, שהכוונה שלא היו, כשהוא אומר, איפה המתים? הרוגי נבוכד נצר, אך הנעמיד לא אהבו? מה, נבוכד נצר לא טבח בירושלים? בטח שהוא טבח. אלא אהבו ופנינו, היו מתים מנבוכד נצר וקברו אותם. אך הנעמי גם מהמבול, יכול להיות שהיה בירושלים ובארץ ישראל אהבו ופנינו. שאלת הגמר, ויפנו, היי פני. אם פינו את המתים האלה, אז למה אתה עדיין חושש בספק תומה בירושלים? הרי פינו את כל המתים. גם אתה ריש לקיש סובר שהיה מבול, בסדר, היה מבול בירושלים, אבל פינו כבר את כל המתים, אז אם ככה לא נשאר פה תומה, למה אתה חושש לספק תומה בירושלים? מתרצת הגמרא, נאי דייפנה מירושלים, מכול ארץ ישראל לא ייפנה. מירושלים באמת פינו את כל מתי המבול, בסדר, אבל מכול ארץ ישראל לא פינו. ואיפה היו שורפים את הפרה האדומה, שוחטים את הפרה האדומה, מזים מהדם של הפרה האדומה? מחוץ לירושלים. נו, שם יש עדיין ספק תומה, ספק קבר. איכא דאמרי אית וריש לקיש לרבי יוחנן. יש כאלה שאומרים שאת השאלה מאיפה מתי מבול ואיפה מתי נבוכדנצר, ריש לקיש שאלת רבי יוחנן, שסובר שאין ספק תומה בארץ ישראל. יש לי שאלה לשאול אותך, אומר ריש לקיש. היי מתי מבול, כך שאל רבי יהושע, היי מתי נבוכדנצר, מה אליו מדהן אהבו, אן אינם יאהבו? וכי מזה שמתי מבול, מזה שהיה פה מתי נבוכדנצר בירושלים, בטוח טבח נבוכדנצר, והיו פה מתים, אז אם כן, מבול גם היה כאן בירושלים. זאת אומרת, שואל את זה בתור שתי שאלות רטוריות. איפה המתים של נבוכדנצר? היו מתים? היו. איפה המתים של המבול? היה מבול? כנראה שגם היו. אז אם ככה קשה לרבי יוחנן שסבר שלא היה מבול בירושלים בארץ ישראל. אומרת הגמרא, מדעירי אקי דעיתי, ואקי דעיתי, כי זה ראיה. מתי נבוכדנצר, הוא שאל אותו, איפה המתים? הרי קברו אותם. מתי המבול, הוא שאל אותו, היה פה מתים? אומר לו, לא היה מבול בכלל. כי היה מתי מבול, דיינו, לא היו פה מתי מבול, אז למה אתה חושש לטומאה? ATV, עוד שאלה. כתוב הפסוק, לגבי המבול, מכל אשר בחרבה מתו. ככה הפסוק אומר. בשלמה לדידי דאמינא ירד מבול לארץ ישראל, לפי דעתי שאני סובר שירד מבול לארץ ישראל, משום מה אחים מתו. כל מי שהיה ביבשה מת, גם בארץ ישראל, כי היה מבול בארץ ישראל. אלא לדידך, שאתה סובר שלא היה מבול בארץ ישראל, למה הם מתו? למה מתו אנשים בארץ ישראל אם לא היה פה מבול? איפה האנשים האלה שהיו בארץ ישראל באותו זמן? הם בטח מתו. למה הם? הרי לא היה מבול שם. אומרת הגמרא, לא היה מבול, אבל היה חום. כל העולם רותח ומבעבע מהחום האימים של המים של המבול, זה השפיע ההבל גם בארץ ישראל, והם מתו מחום. משום הבלה, מההבל של החום הם מתו. כי דרב חיסדא אמר רב חיסדא, ברותחין קלקלו, בהוצאת זרע לבטלה וכדומה. וברותחין נידונו על ידי מים רותחים. תכתיב אחא וישוחו המים. לשון וישוחו, מה זה וישוחו? כתיב אתה מחמת המלך שכחה מלשון חום, אש. אז זה מה שהיה למעשה החטא של דור המבול, בחמימות, באש של תאוות עבירה, וברותחין נידונו חלילה באש של המים של המבול. איקא דאמרי אית ורבי יוחנן לריש לקיש. יש כאלה שאומרים ששאלה הבאה הייתה שאלה שרבי יוחנן שאל את ריש לקיש ולא להפך. הפסוק אומר מכל אשר בחרב המתו, אה? נו, בישלמה לדידי דאמינה לא ירד מבול לארץ ישראל, משום מה אחי, הווה חרבה. אני סובר שלא ירד מבול לארץ ישראל. אז יש מקום שהוא היה חרבה, וגם בו מתו. איפה היה יבש חרבה? בארץ ישראל. אלא לדידך, מה חרבה? לפי דעתך שהמבול היה בכל ארץ, בכל העולם, אז איפה היה מקום יבש שעליו אומרת התורה שגם כל אשר בחרב מתו? עונה הגמרא, מה חרבה? חרבה שהייתה מעיקרה. חרבה הכוונה בכל היבשות, מה שהיה בהתחלה יבשה, עכשיו כולם מתו שם כי היה מבול. ומה עיקרי לחרבה? למה קוראים לכל המקום הזה חרבה? דווקא במקום של כל מה שהיה ביבשות מתו, כל מי שהיה ביבשה מת. מי לא נמצא ביבשה אלא במים? הדגים. זה בא למעט את הדגים. כדי רב חיסדא דאמר רב חיסדא, בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים, שנאמר מכל אשר בחרב המתו ביבשה ולא דגים שבים. בישלמה למאן דאמר לא ירד מבול לארץ ישראל, היינו דקם רימה הטה. יש אומר שלא היה מבול בארץ ישראל, הראם שהוא היה בעל חיים אדיר ממדים, שיש אזכורים עליו בתנ״ך, שאחרי המבול הוא גם כן היה חי. איפה הוא שרד בזמן של המבול? בארץ ישראל. אם ארץ ישראל לא היה מבול, אלא למאן דאמר ירד גם בארץ ישראל מבול. רימה איך הקם? איפה עמד הראם באותו זמן של המבול? הוא לא יכול להיכנס לתוך הטבע, הוא ענק. אמר רבי ינאי, גוריות הכניסו בטבע, הכניסו את הגורים שלו. שואלת הגמרא, הגורים גם היו ענקיים. ואמר רבא בר בר חנה לדידי חזילי אורזילה דריימה את הגור של הראם בת יומה, באותו יום שהוא נולד. קטן קטן, קטן ענק גם כשהוא נולד. והווי כי הר תבור, בגודל של הר תבור. והר תבור כמה אבי? אתה יודע מה הגודל של הר תבור? 40 פרסי, 40 פרסאות. זה משהו אדיר, כל פרסה זה איזה אולי 4 קילומטר, אולי יותר, 4 קילומטר בערך. וזה 40 פרסאות. משחד את צווארי, רק האורך של הצוואר, תלת הפרסי. 3 פרסאות. מרבעת הדרישה, מקום איפה שהראש רובץ בו, פרסה ופלגה, זה פרסה וחצי. רמה קווה, פעם הוא הטיל גללים על הירדן, וסחר ירדנה. כל הירדן היה בו סחר, מסתם הזרימה של המים. אמר רבי יוחנן, נו אז מה באמת, אם לא היה מבול בארץ ישראל, אז הרי הם היה באותו זמן בארץ ישראל, וככה הוא ניצל מהמבול. אלא, אם היה מבול בארץ ישראל, אז איפה הרי הם היה בזמן של המבול? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, ראשו הכניסו לטבע, רק את הראש של הרי הם הכניסו. שואלת הגמרא, ואמר מרבעת הדרישי פלגה פרסה ופלגה, אתה מבין באיזה מימדים דובר פה? פרסה וחצי, רק הראש, נו איך? רק המקום רביצת הראש, נו איך הכניסו כזה גודל בתוך הטבע? זה לא היה בכלל להתקרב. 300 אמה, 500 אמה, לא מדברים פה על כאלה סכומים עצומים. אומרת הגמרא, אלא ראש חותמו הכניסו לטבע, את הנחיריים. ראש האף, רק את זה הכניסו לטבע. אומרת הגמרא, אבל הטבע לא עמדה במקום אחד. ואמר רבי יוחנן, רגע, בסדר, לפני כן. ואמר רבי יוחנן, לא ירד מבול לארץ ישראל. שאת הגמרא, נו, אז איך רבי יוחנן בא פה ואומר, איפה הכניסו את הנחיריים של הראם? ככה, רק את הנחיריים הכניסו. אתה בעצמך סובר שבכלל לא ירד מבול לארץ ישראל, איך תשים את הראם בארץ ישראל? מה אתה מתחיל לתרץ תירוצים איפה הוא היה? בתוך הטבע, הוא היה בארץ ישראל. אומרת הגמרא, נכון, לדעתי באמת אין לי את הבעיה הזאת, אומר רבי יוחנן. אני סובר שבאמת הראם יכל לשכון בטח בארץ ישראל. אבל אני רוצה לעזור לריש לקיש. לדבריו, לדברי ריש לקיש כמה. שואלת הגמרא, רגע, בסדר, הכניסו את הנחיריים של הריהם בתוך התיבה, מה? התיבה עמדה כל הזמן במקום אחד, הרי זזה ממקום למקום, האף יצא החוצה. הרי והכסגי תיבה, הרי הסיבה, התיבה הרי הלכה, ואם ככה הנחיריים אמורים להישמת החוצה, תראה את הגמרא, מנה לך ככה רק את הנחיריים שמו שם, קשרו לו את הראש לתוך התיבה, רק הנחיריים נכנסו פנימה. אמר ריש לקיש, קרניו קשרו בתיבה. ואמר רב חיסדא, אנשי דור המבול, ברותחין קלקלו, ברותחין נידנו, נו, אז הוא נמצא בתוך מים רותחים, הוא נהיה מבושל, איך הוא נשרד את כל הטבע, את כל המבול? גם אם הוא הכניס את הנחיריים פנימה, אבל איך הגוף שלו לא נשרף מהחום של המים? שאתה גמר, הוא לתעמיך טבע, איך יסגיה? לפי שתתך שאתה סובר שהמים רותחים בכל הדפנות של הטבע, איך הטבע הצליחה לשוט במים? הרי היא הייתה מזופפת מבחוץ עם זפת, נו, ואם היה מים רותחים, זה היה צריך להמיס את הזפת, אלא ועוד, עוג מלך הבשן, שהוא היה ענק והוא לא נכנס לתוך הטבע. איך הקאי, איפה הוא עמד? באותו זמן, הוא הרי לא יכל להיכנס לטבע. אלא נס נעשה להם, בזמן של המבול, שנצטננו בצידי הטבע. המים בסביב הטבע היו מים קרים. הרי הם יכל לעמוד שם, עוג מלך הבשן יכול לעמוד שם, הטבע, הזפת לא נמס, כי זה המים קרים. שואלת הגמרא, ולרבי שמעון בן לקיש נמי, נעידי ירד מבול לארץ ישראל, והלא פש. גם אם נגיד לפי ריש לקיש ירד מבול בארץ ישראל, בסדר, אבל המבול לא נשאר שם. המבול בסדר, אבל האנשים שמתו לא נשארו בארץ ישראל. מאיפה הראיה? ואמר ריש לקיש, למה נקרא שמה מצולה באותו מקום? למה נקרא שמה מצולה? כמו שהפסוק אומר, האומר לצולה, חרבי ונערותייך אוביש. למה המקום הזה נקרא מצולה? שכל מתי מבול נצטללו לשם. אז אתה רואה שגם אם היה מבול בארץ ישראל, אבל מתים אין שם, אז למה אתה חושש לספק קבר בארץ ישראל? רבי יוחנן אמר, למה נקרא שמה שנער, שכל מתי מבול ננערו שם? שנער מלשון ננערו, התנערו לאותו מקום. אז אתה רואה אבל לכל פנים שאלה שמתו במבול לא נשארו באותו מקום שבו הם מתו, אלא הם כולם נסחפו או למצולה או לשנער. אומרת הגמרא, אי אפשר דלא ידבקו. זה לא יכול להיות, כזה זרימה של מים, הכל טוב ויפה, אבל אם היה כל כך הרבה הרוגים במבול, אז כמה מהם ודאי נתפסו בדרך עד שהם נסחפו לשנער או למצולה, והם נשארו באותו מקום. אז אם היה מבול בארץ ישראל, גם מתים יש שם ספק. יש שם ספק, בכל מקום יכול להיות ספק קבר של אותם אנשים מדור המבול. אמר רבי אבאו, למה נקרא שמה שנער לבבל? שמנערת עשיריה. העשירים שם יורדים מנכסיהם. מה הסיבה? כי הם לא נותנים צדקה. מה עשרות? שואלת הגמרא וככה, זינן דאבו, הרואים שיש כן עשירים בבבל. מתרצת הגמרא, תלתה דרי לא אהבו, לא משחי. לא יכול להיות עשירות שלוש דורות ברציפות לאנשי שנער. למה? כי הם לא היו נותנים צדקה. אמר רבי עמי, כל האוכל מאפרה של בבל, כאילו אוכל בשר אבותיו, כי מתו שם מאבותיו בזמן גלות בבל, ולא ציינו את הקברים כמו בארץ ישראל, אז אי אפשר לדעת. אולי בן אדם אוכל בדיוק מהאפר, איפה שקברו את אביו. ויש אומרים, כן, תניא נמי אחי, ברייתא שמחזקת את הדברים, כל האוכל מאפרה של בבל כאילו אוכל בשר אבותיו, ויש אומרים כאילו אוכל שקצים ורמסים, כי מזמן המבול השקצים והרמסים נשרפו לשם, אז אי אפשר לדעת אם לא התפוררו השקצים והרמסים, הפכו להיות חלק מהאפר. טוב, אחרי שדיברנו על פרה אדומה בתחילת השיעור, עוברים לסעיר המשתלח. אדם ששוחט סעיר המשתלח מחוץ לבית המקדש, ירושלים, הוא לא חייב. למה? כי סעיר המשתלח לא נחשב דבר שראוי לפתח אוהל מועד. שואלת הגמרא אורי מיני, יש גרסה אי קורבן, אם היינו לומדים מהמילה קורבן, שומע אני אפילו קודשי בדק הבית שנקראו קורבן, שאם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, הוא חייב משום שחיטי חוץ, שנאמר ונקרב את קורבן השם, שזה הכוונה שהקריבו את זה לבדק הבית, אז אולי כל אחד שמקדיש בהמה לבדק הבית, אם מקריבים את זה מחוץ לעזרה, חייבים משום שחוטי חוץ? לא. תלמוד לומר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, לומדים מזה דווקא כזה קורבן, מי שראוי לבוא באוהל מועד. מי שראוי לבוא באוהל מועד, יצאו קודשי בדק הבית שאינם ראויים לבוא באוהל מועד, כי לא מקריבים אותם בתור קורבן. הוציא את אלו שאינם ראויים, ולא הוציא את צעיר המשתלח, שהוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. אז מזה שכתוב שצריך דבר שיהיה ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, אני יכול להוציא באמת את קודשי בדק הבית, אבל את צעיר המשתלח, הוא הרי נכנס לתוך פתח אוהל מועד, אז אותו אני לא מוציא, ובאמת הוא, הייתי חושב שמי ששוחט אותו בחוץ, מחוץ לעזרה, חייב משום שחוטי חוץ. רגע, אנחנו אמרנו מקודם שמזה שהמשנה אמרה שאל פתח אוהל מועד ממעט צעיר המשתלח, פה פתאום אנחנו רואים שאל פתח אוהל מועד לא ממעט צעיר המשתלח, כי הוא כן נכנס לפתח אוהל מועד, תכף הגמרא תתרץ לזה שתי תירוצים. על כל פנים תמוד לומר להשם, להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד להשם, אלא להזזל. אומרת הגמרא, אז אתה רואה אם כן שלומדים מהמילים אל פתח אוהל מועד, זה לא ממעט שעיר המשתלח, כי הרי כן נכנס לתוך פתח אוהל מועד, עונה הגמרא לא קשיא. כאן קודם הגרלה, לפני שמגרילים זה להשם, זה להזזל, אז השעיר להזזל גם רואה לפתח אוהל מועד, כי צריך לעשות הגרלה להחליט אם הוא להזזל או להשם. כאן מה שכתוב שהוא לא רואה לפתח אוהל מועד, זה לאחר שהתבצעה כבר ההגרלה שהיו מוצאים שתי פתקים, להחליט איזה מהשעירים הוא להשם ואיזה מהשעירים הוא להזזל. אם אחר כך הלכו ושחטו את השעיר להזזל מחוץ, עכשיו הוא כבר לא רואה לפתח אוהל מועד. שואלת הגמרא, אחר הגרלה נמי יעיק הוידוי, גם אחרי שעשו את ההגרלה והחליטו שהשעיר הזה הוא נאמר להזזל, נו, עכשיו עדיין צריך להתוודות על השעיר להזזל את כל עוונות עמך בית ישראל, אז יש לו עדיין איזשהו משמעות בפתח אוהל מועד. אומרת הגמרא, אתה צודק, אלא אמר רב מני, לא קשיא. כאן מה שכתוב שהוא לא ראוי לפתח, שהוא ראוי לפתח אוהל מועד, מדובר קודם וידוי. כאן מה שאמרנו שהוא לא ראוי לפתח אוהל מועד, מדובר לאחר וידוי, שאין לו כבר יותר מה לחפש בעזרה, ואם שחטו אותו מחוץ לעזרה, אז אדם לא חייב עליו שום שחוטי חוץ. זה לומדים מזה שכתוב פתח אוהל מועד, והוא לא ראוי לפתח אוהל מועד. לפני וידוי לומדים את זה מילה השם, כל משהו ש... רק שעיר ששייך להשם, אבל השעיר לזזל הוא לא להשם, ולכן אנחנו אומרים שאם שחטו אותו מחוץ לעזרה, לא חייבים משום שחוטי חוץ. ועד כאן השיעור על דף קוף י' ג'.